סדר הזמנים גם במבנה של ספר ויקרא העסיקה את הרמב"ן, והדבר הזה קשור לסוגיה גדולה של מוקדם ומאוחר בתורה, שיש לרמב"ן עמדה עצמאית קיצונית מאוד בזה, וראינו איך הוא לשיטתו פתר את הדברים או הציע פתרון של דברים. לפנינו גם יש איזו בעיה מעניינת של סדר זמנים, או על כל פנים של התייחסות למאורעות קונקרטיים, אבל בכיוון אחר לגמרי. הבעיה היסודית היא מהו היחס בין שתי התוכחות, זאת שבתורת כהנים, זאת אומרת בפרשתנו בחוקותיי, וזאת שבפרשת כי תבוא. בעיקרון של מערכת ענישה ושל ציפייה ש, זאת אומרת שיתנהל עונש בסיסי ומערכת עונשים על הפרת דברי התורה, זה המשותף. אבל כבר גם המסתכל יכול מיד לראות שיש גם הבדלים חיצוניים. למשל אצלנו בפרשה זה מופיע הכל בלשון רבים, וברוב המכריע של הפסוקים בפרשת כי תבוא זה בלשון יחיד. התוכן גם הוא שונה, גם לפעמים הסיבות שבגללם זה יבוא, והיסוד לכל השוני הזה זה הגמרא במגילה, שאומרת שהקללות שבתורת כהנים, דיין בספר ויקרא, משה מפי הגבורה אמרן, וכללות שבמשנה תורה, דיינו בספר דברים, משה מפי עצמו אמרן. אז התוספות מיד שם במגילה למד א' מוסיפים, שלא נחשוב שמפי עצמו כפשוטו, אלא ברוח הקודש. והשאלה הזאת כמובן קשורה לשאלה כללית יותר, מהו בכלל המעמד של ספר דברים ביחס לארבעת החומשים, אבל בזה עכשיו לא ניגע. השאלה הזאת מתחקרת בשאלה מצרנית לה. מה טיב הברית הזאת? כי בסוף פרשת הכללות והברכות שבמשנה תורה כתוב מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אז אנחנו שומעים שהיו שתי בריתות, ובעיית היחס ביניהם, קשה לומר שזו רק חזרה על מה שיש בתורת כהנים. תינך במצוות, אז גם כאן יש שיטות רבות ומורכבות של ראשונים איך לפרש דברים שקופים, שיש דברים שנדמה לנו שבכלל לא מופיע זכרם בארבעת החומשים הראשונים, נניח כפרשת המלך וכו'. אז גם בזה יש לרמב"ן שיטה בפני עצמו. אבל חוץ מעצם העובדה שאמור כאילו לחזור במשנה תורה על מה שיש בחומשים הקודמים, כאן משמע מדברי התורה שהיה איזה אקט. דברי הברית אשר קראת איתם, ואנחנו עוד לא יודעים מתי הייתה אותה קריטת ברית, האם זה אותה ברית של ערב מתן תורה. ושוב יש מחלוקת רש"י והרמב"ן פה מתי זה היה, והכל לשיטתם מתי סדר הזמנים. לשיטת רש"י המפורסמת, אז הברית הזאת נכרתה בדלת סיוון, זה היה הברית ערב מתן תורה שעליה אמרו נעשה ונשמע. והזכרתי כמה פעמים שהחזון איש התייחס לסוגיה הזאת בכובד ראש גדול, ויש בחזון איש קונטרס שלם, קונטרס כתיבת התורה, סדר הזמנים. הוא מביא את הרמב"ן ואת כל הסוגיה הזאת בגמרא בשבת, וכל המסתעף מהבנת האקטים שהתנהלו שם. אכן, אם על הברית שהייתה אי שם בסיני, באי שם בזמן לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה, אז אתה יודע שיש איזה חוט שהיה נעשה בפועל, מהי הברית שהייתה בערבות מואב? מתי, איפה, חוץ מן העובדה שהתורה מספרת שאכן הייתה ברית בערבות מואב, אתה לא יודע עליה מאומה. על כל פנים, זה מכלול השאלות הקשורות באימות או בהנגדה או בהשוואה שבין מה שיש בתורת כהנים לבין מה שיש במשנה תורה. וזה תורף נקודת המוצא של הרמב"ן, אם כי הוא הפתיע פה בהסברים היסטוריים והיסטוריוזופיים לשניות הזאת. והעלות, אין עלות הברית, כי הדיבור מפי הגבורה הוא בלשון עצמו. אעשה במשנה תורה, אעשה וסרתי והיקיתי, ולכן אמר אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל, כי הוא בשמו הגדול נתן הברית הזאת. יסוד קבלי. אני מוכרח לומר שכשהרמב"ן אמר והעלות אין עלות הברית, נדמה לי, אני לא, לא בדקתי מספיק, לא מצאתי המושג עלות בפרשתנו. אבל במשנה תורה אמר, אם לא תשמע בכל השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו, ויזכיר שם תמיד לשון ערירה, ופתח בהן ערורתה, כי הברכה נעדרת מהם, ואמר ייתן השם. זאת אומרת, משה רבינו, האומר באיזה מקום שהוא, שולח אל מישהו שהוא נותן את זה. וזה מאמר רבותינו, זאת אומרת, זה היסוד של דברי חז"ל, כללות שבתורת כהנים בלשון רבים, ומשה כי אמרן מפי הגבורה אמרן, ושבמשנה תורה בלשון יחיד, ומשה כי אמרן מפי עצמו אמרן, כי הגבורה עשתה משה שליח בינו ובין כל ישראל. ודע והבה, כי העלות האלה ירמזו לגלות ראשון. אז בפשטות היינו אומרים אין פה קושי. האם אתה מתקשה מדוע למשל פרשת המועדות מופיעה גם בספר שמות, גם בספר ויקרא, מצאת העלות, מופיע גם בספר שמות, גם בויקרא וגם במשנה תורה. בסדר, אנחנו יכולים להשקיע הרבה מחשבה, למשל, מדוע, שאלה שאחרונים התקשו בה, מדוע מצוות שבת, פרט לעשרת הדיברות, שבפרשת בית חנן, לא מופיע בכל ספר דברים? שאלה נכבדה. אבל, אתה הרי יכול לומר, שכשם שהיה צריך לכרות ברית, עם הדור של יוצאי מצרים בסמיכות למתן תורה, כך ראה משה צורך ערב פטירתו לכרות ברית עם הדור באי הארץ, עם ערבות מואב. כנראה שהתשובה הזאת לא הניחה את דעתו של הרמב"ן, מכיוון שהרי הברית מעצם הגדרתה זה עם כל הדורות כולם, כי אם לא כך אז יצטרכו עם כל דור לכרות ברית. ואם אכן באמת הברית הראשונה שנחרטה התקיפה ותופסת את כל הדורות שיבואו, אז מה הטעם של הברית הזאת של בערבות מואב? בכל מקרה, הרמב"ן תפס שהברית, זאת אומרת, הכללות והברכות שמופיעות בפרשת כי תבוא אינן חופפות חפיפה גמורה ושלימה את זו את זו, אלא כל אחת מהן היא אמורה על קטע או על נקודה היסטורית בפני עצמה. הכללות העלות האלה, דהיינו של פרשת בחוקותיי, ירמזו לגלות ראשון. איפה זה יתקיים? זוהי הרמיזה, או זוהי הצפייה או התחזית של מה שקרה בקורבן בבל. כי בבית ראשון היו כל דברי הברית הזאת, הגלות והגאולה ממנו, והרמב"ן מנסה ליישם את האירועים ההיסטוריים במקביל לתוכחה, שכן תראה בתוכחות שאמר, ואם בחוקותיי תמאסו ואם את משפטיי תגל נפשכם, ואמר לאפרכם את בריתי, והזכיר בהם במות וחמנים וגילולים, כי היו עובדי עבודה זרה ועושים כל הרעות. כפי שאנחנו מכירים מפשוטם של כתובים, כפי שמסופר בספר מלכים. והוא שאמר, והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח נכוריכם, יתרה בהם לסלק מהם מקדשו וקיבול הקורבנות שהוא לרצון לו במקדש ההוא. והעונשים עליהם חרב וחיה רעה ודבר ורעה וגלות בצוף. כי כל זה היה שם כאשר בא בפירוש בספר ירמיהו. ואמר בגלות, זה הפסוק בסוף גם בדברי הימים, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבת, שהיו שנות הגלות כשנים אשר בתו השמיטות. וזה חשבון שרשי כבר עשה, איך לחשב את זה בדיוק, כשמנקים את שנים מפה, שנים משם, נשארו השנים כמניין השמיטות בתוך התקופה הראשונה עד לחורבן בית ראשון. וכן אמר הכתוב בגלות ההוא, זה הפסוק בדברי הימים המסיים, למלות דברי השם בפי ירמיהו, עד רצת הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה שבת, למלות 70 שנה. כן יתרה בהם וכן הגיע להם. זאת אומרת, הרמב"ן תופס שהפסוק הזה בדברי הימים, ההדגשה שלו שהתחזית של התורה באופן כללי והיישום של הדבר הזה בחיים ההיסטוריים הוא גם תואם מבחינה חשבונית. זה לא סתם שאמרו אז תרצה ארץ לשבתותיה, אין החינמי. אותם שנים שלא שמעו את השמיטים במשך מאות השנים הראשונות הם השנים שהיו 70 שנה בגלות. אם כן, דבר ברור הוא שעל הגלות ההוא דיבר הכתוב. והסתכל עוד בעניין הגאולה ממנו, שאינו מבטיח רק שיזכור ברית אבות ובזכירת הארץ, לא שימחל אבונם ויסלח חטאתם ויוסיף אהבתם כקדם, ולא שיאסוף את נדחיהם. כאן הרמב"ן מכניס אותנו ליסוד חדש, והוא מהי צורת הגאולה. וכאן המעגל מתרחב מאוד. איך להסתכל על התופעה של שיבת ציון? בשיבת ציון של ימי עזרא ונחמיה ישנן כמה עובדות, וכשמעיינים בזה עמוק אז זה כבר מתחיל להיות לא רק תורה על שם העבר, אלא זה יסודות עמוקים שצריך למשוך מהם קווים, אם יש לנו כוח, לבעיות ימינו. זאת אומרת, ישנם מרכיבים בתולדות ישראל שאתה צריך לדעת איזה משקל לייחס להם. רובו המכריע של העם בימי שיבת ציון נשאר בחוץ לארץ. כל הסיפור הגדול של שיבת ציון, 42 אלף איש בראשיתו. נו, כמה זה? מסתום בקריית יובל יש יותר אנשים, שכונה קטנה. אז העובדה הזאת שהעלייה הייתה דלה ולא נתקיימו כל היהודים של הגלות של הגאולה, הנה אני חוזר עוד פעם, מה ציפה כאילו הרמב"ן שיתקיים? שימחול אבונם ויסלח חטאתם ויוסיף אהבתם כקדם, ולא שיאסוף את נדחיהם, כי כן, כי היה כן בעלותם מבבל, שלא שבו רק יהודה ובנימין והלוויים עמהם מעט, ומקצת השבטים אשר גלו לבבל, זאת אומרת שרידים של אנשי עשרת השבטים, ושבו בדלות בעבדות מלכי פרס, וגם לא אמר שישובו בתשובה שלמה לפניו. תהליך התשובה, וכאן כמובן הרמב״ם בהלכות תשובה הבטיח התורה שיעשו ישראל תשובה והגאולה העתידה תלויה בדבר הזה, לא כתוב. מה שכן כתוב שכתוצאה מהפעילות הרוחנית של עזרא הם התוודו על אבונם. רק שהתוודו אבונם ואבון אבותם, ומצינו אנשי בית שני עושים כן, כמו שהתוודה דניאל חתנו ואבינו וירשנו ומרדנו בסור ממצוותיך למלכנו, לצרינו ולאבותינו, וכתיב כי בחטאינו ואבונות אבותינו ירושלים ועמך לחרפה. וכן נחמיה התוודה, ועזרא אמר מלכנו, שרינו, כהנינו ואבותינו לא עשו תורתך, הרי כי כולם למדו מן התורה שהתוודו אבונם ואבון אבותם. וזוהי ההדגשה בפרשת בחוקותיי, שכאילו ביטול כללת הגלות תלוי בבידוי, ויש לנו עדות כפולה ומשולשת על ידי גדולי הדור או הדורות הראשונים של השיבה לירושלים, שאכן הם עסקו בבידוי. אנחנו עד היום אומרים בפסוקי התחנונים בשני וחמישי וכולי, מכוח הבידויים הללו ודברי הריצוי של דניאל, עזרא ונחמיה. וכל אלה דברים ברורים בברית הזאת, שהוא באמת ירמוז לגלות הראשון והגאולה ממנו. השיטה הזאת של הרמב"ן לא עברה בשקט, והבאים אחריו בדקו אותה. אברבנאל הקשה עליה מפסוק מרכזי, והשימותי את מקדשיכם, הרי היה רק מקדש אחד, אז על מתי הוא מדבר, ועוד שאלות ושאלות. גם בכלי חמדה שהוא של אחד מגדולי פולין בדור שלפנינו, היה גם פרק זמן פה בירושלים, אז פלפל הרבה בדברי הרמב"ן האלה, וגם היה לו גם הסתכלות מיוחדת, גם היסטוריוזופית. דברים שהרב קוק כתב במשפט כהן, שיש להם גם השלכה ממשית לימינו, על כוחם של ישראל כציבור. זאת אומרת, איך רבים בארץ ישראל יש להם כוח ממלכתי, זה יסוד גדול שהודגש במשפט כהן. ובכלי חמדה, המועמד איתו היה מגדולי חסידי האדמור מגור בעל אמרי אמת, ומכוח זה כנראה גם הידידות עם הרב קוק. אז הוא העביר גם בשבט הביקורת, אבל אני חושב שבסופו של דבר הסכים עם היסוד הזה. על כל פנים, שיטתו של אברבנאל למשל היא הפוכה, שהכללות שבתורת כהנים זה דווקא על בית שני. על כל פנים, הרמב"ן לשיטתו, אבל הברית שבמשנה תורה ירמוז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל ממנו. זאת אומרת שאותה מערכת הנישה שמשה מדבר עליה, כאן הרמב"ן היה שוב יסודי. כסדר, ישנן שתי בריתות, ישנן שתי תוכחות, חורבן ראשון, חורבן שני. וקודם כל מצא הרמב"ן שלא נרמז שם קץ וקצב, ולא הבטיח בגאולה, רק תלה אותה בתשובה. בתורת כהנים, בפרשה שלנו, כשבאה פרשת התוכיחה, אז מותנה במפורש שהדבר קשור בתשלום, בפריאת מס של השמיטים. אז תרצה הארץ ושבתותי, הכל ימי שחור שמה וכו', והדבר מקבל את אישורו ההיסטורי בשעת מעשה בדברי הימים. אז זה פשוט שזה תנאי. ברגע שהארץ כאילו תפרע ותשלם את מה שהיא התחייבה בחילול ובביטול השמיטה, תחזור המלכות לישראל, או על כל פעם יחזרו ישראל לארצם. ואילו במשנה תורה בכלל לא מותנה, ולא מדברים על זמן ואין קץ, אז יש כמובן כל מיני ניסיונות למצוא רמזים וסיפורים ואיזה בית אחיזה מתי מחשבי קיצין. במאמר המוסגר, עצם הסדר הפנימי של הכללות והמכות והמחלות וכל מה שבא שם במשנה תורה הוא גם צריך עיון. כי למשל יש שם כל מיני עניינים, יולך השם אותך ואת מלכך וכו' וכו', ואחרי כל הצרות מהי המילה האחרונה? שישיבו אתכם במצרים באוניות, התמקעתם שם לעבדים ואין קונה. נו, לא, היו שואלים אותנו, לא הייתי אומר שזה עשי. אתה רוצה, אתה יכול למצוא שבמלחמת העולם הראשונה, בזמן שהמצב בארץ החמיר, אז הטורקים הורידו באוניות למצרים הרבה יהודים שחיו פה. לא, ערב הצהרת בלפור. אז אם היה לנו כתפיים של הרמב"ן, אולי היינו מתאמצים למצוא בעובדה הזאת איזה משמעות. אבל זאת אומרת, הפעם האחרונה שאפשר להצביע באופן קונקרטי שדבר זה יתקיים, דהיינו שהוציאו יהודים בכוח מארץ ישראל, הטינו אותם באוניות והביא אותם למצרים, היה ערב השיבה נו, אני לא יודע לומר בקוממיות, אבל על כל פנים ערב השיבה הממלכתית יותר לארץ ישראל. אז זה הרי פשוט שרק הרמב"ן עם הסמכותיות שלו יכול לנסות לפענח אירועים היסטוריים. אנחנו יכולים לנסות לגשש. חושב שכבר ציטטתי, לכתוב את ההיסטוריה היהודית אי אפשר בלי אמונה ביד השם, אבל להצביע על אירועים מסוימים זה רק לומר שזה אצבע אלוקים. יד השם, זאת אומרת בכללות אתה יכול לראות שהקדוש ברוך הוא באופן מפורט ועם השגחה ישירה מנהיג את ההיסטוריה של עם ישראל. מי שלא מניח את ההנחה הזאת, אז הוא סתם מופקע מהבנה פשוטה. אני חושב שכבר ציטטתי לפעם גוי אחד בקשר לאירועים האלה, באותו ויכוח גדול שהתנהל בין רבי יעקב הרצוג כשהיה עציר בקנדה לבין ההיסטוריון טונבי, זה היה ויכוח בעל משקל בהשקפה היסטורית. אז כמובן נשאר בטייקו, אף אחד לא קיבל דעת השני. כשכבשו את הכותל, אז יום או יומיים אחרי זה טונבי מודיע להרצוג, אני חושב שאתה צדקת. מה יש? הוא אומר, אני שמעתי את ההדים מהכיבוש בכותל. אז הוא אמר לו, הרי אתה לא מבין עברית. אז הוא אומר, אבל יש לי אנטנות רגישות מאוד. זאת אומרת, פתאום הוא תפס, זה דוגמה של היסטוריון בשיעור קומה, הוא תפס שמה שהרצוג ניסה כל הזמן להכניס לו בראש, זה אחיו של הנשיא, היה בנו של הרב הראשי, והיה, קיבל סמיכה מרבי יוסף זלמן, היה יהודי בעל מדרגה, עזר הרבה לישיבה גם כפה בהתמקמות ברובע. מה שהוא ניסה להסביר לו, שההיסטוריה היהודית היא בעלת משקל מיוחד שאין לאח ורע בתולדות העולם, זאת אומרת בהיסטוריה של עמים אחרים, והוא לא היה מוכן לקבל. אז כשהוא זאת אומרת גם ראה בטלוויזיה, אבל הוא חווה, הוא פתאום תפס מה משמעה של שיבת יהודים לארצם עם כל העוצמה שבדבר. אז אמר, כן, אז זה באמת מעמד בפני עצמו שאין לו אח ורע. אז זה אצבע אלוקים. אם היינו במעמדם של ראשונים, אם היה לנו כלי לומר דברים יותר ברורים, אז אולי מהאצבע הזאת היינו אומרים יד השם בהיסטוריה. אבל שיד השם מנחה את ההיסטוריה זה מוסכם. על כל פנים בהיסטוריה הישראלית זה פשוט, מי שלא מכיר את הדבר הזה פשוט לא מבין את חוקי ההיסטוריה. אבל להצביע על מאורעות מסוימים כאן זה אצבע אלוקים. הרמב"ן יכול היה לומר דברים בצורה יותר ברורה, ואז הוא גילה שבתוכחה שבמשנה תורה אין בתנאי, אין בתנאי של גאולה בזמן, אין לה קצבה, אבל יש לה כן מפתח אחד, וזה תשובה. וזה הרי אומר שהגלות שאנחנו נתונים בה, אני מדבר על תקופת הרמב"ן, היא למעשה אותה הגלות שכשאנחנו נחלץ ממנה, התנאי להיחלץ ממנה זוהי התשובה. ולא יזכיר בעבירות ההם שיעשו בבית שני אשרים וחמנים, ושיעבדו עבודה זרה בכלל. איסור עבודה זרה לא נזכר, זאת אומרת שמפועל הם עשו את זה, וזה כמובן טיעון חזק נגד הברבנל שהפך את השיטה. אבל אמר, זה היה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, אמר, כי מפני שיעברו על קצת מצוותיו שלא ישמרו ויעשו את כולם יענשו, שכן היה בבית שני, ורעייתו מדברי חז"ל. כמו שאמרו שבית ראשון מפני בחרה מפני עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, בית שני שאנו בקיאים בהם מפני שזה היה דורות קרובים לתנאים שהיו עוסקים בתורה ובגמילות חסדים, מפני מחריו, מפני שנאת חינם שהייתה ביניהם. זה גם אנחנו יודעים גם ממקורות ראשונים של פלביוס מה שנעשה פה בירושלים. זה כמובן גם מסביר את לשון הרבים. זאת אומרת, הבעיה הייתה שהרבים כציבור הם, ולכן הוא מדבר עליהם לשון יחיד, אתם היחידים הללו, כשכל אחד עומד בפני עצמו, יקחה השם, יולך השם, כי העבירה הייתה שהם עמדו כל אחד בפני עצמו. ולא יזכיר שם המקדש וריח הניחוח, כאשר יזכיר כאן שלא הייתה האש יורדת ואוכלת הקורבנות בבית שני, כמו שהעידו במסכת יומה שם. מבחינה חיצונית היה הבית השני קיים באותה מאות שנים של תקופת הבית השני, אבל מהבחינה הפנימית היה חסר, כמו שהגמרא מעידה, היה חסר התוכן הפנימי של המקדש. לכן אומר הרמב"ן, לא נזכר המקדש כפונקציה בתוכחה של משנה תורה. מה שכתוב בפרשתנו, והשימותי את מקדשיכם, אז נניח איך הרמב"ן יסתדר עם לשון הרבים שבזה. אולי יכלול גם את שילו, את נו, אולי. אבל על כל פנים, חצרות המקדש, אבל בתוכחה שבמשנה תורה בכלל לא נזכר המקדש. אז אומר, מפני שעיקר המקדש זה לא בית האבנים שבני אדם בונים, אלא זה האש היורדת מן השמיים המתיישמת ונותנת משמעות רוחנית למקדש הזה, וזה הרי לא היה במקדש השני. ואמר בכללות, ישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידי הנאשר. וההוכחה, שוב הרמב"ן מיישם, מי זה הגוי הזה שבאו עליהם עם רומי הרחוקים מהם מאוד? ואמר שם, אל גוי אשר לא ידעת, גוי אשר לא תשמע לשונו, תלך תלמדת את השפה. מה פה האיסור הזה? מפני רוב רחוקה מארצנו. זאת אומרת, זה סימנים לקבוע מי זה הגוי הזה. ואמר, ולא כן בדברי הברית הזאת, כי הברית של פרשתנו גלו לבבל ואשור שהם קרובים לארץ. המרחקים היו כאלה שידעו באזור שלנו מי הם הבבלים, מי הם האשורים, ונלחמים בהם תמיד. זה לא היה איזה מישהו שירד עליהם ממקום אחר, וייחוס ישראל משם היה. אברהם, יש להם אפילו קרבת משפחה עם הארמים וכו', ויודעים לשונם, כעניין שנאמר, דברנה, אמנם באשור, דברנה אל עבדיך ארמית כי שומעים אנחנו. כיוצא בזה, התפוצה לא הייתה תפוצה בגלות בית ראשון, היה ריכוז של הגולים באזור מאוד קונקרטי ומוגדר. לעומת זאת, וכן בגלות של בית שני, וכן והפיצחה השם בכל עמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, הוא גלותנו היום, שאנו מפוזרים מסוף העולם ועד סופו. ואמר והשיבך השם מצרים באוניות, ובגלותנו זה היה, וכאן יש ניסיון ליישם את זה, שמילא טיטוס מהם ספינות. וכן כתוב, זה הגלות הגדולה שגלתה לרומי, וכן כתוב בספר הרומים, הכוונה כמובן לפלביוס או לעיבוד העברי שלו ביוסיפון, וכן מה שאומר שם, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ואיניך רואות, בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. איננו הגלות שגלו אבות ובנים, רק מעצם ההגדרה הזו, רק השבי הוא לבנים לבדם והאבות נשארים בארץ. ולא נאמר כן, נאמר כן בברית הראשון, מפני שגלו גלות שלמה, דהיינו הגלו את, 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 את כל המבנה החברתי. אבל בברית השני הזכיר כן שהיו הרומים מושלים בארץ ולוקחים הבנים והבנות כרצונם, דהיינו התקופה האחרונה של בית שני הייתה נתונה למעשה לחסדם של הנציבים, ועד ממילא היו לוקחים את החיילים הפוטנציאליים וכו'. וכן ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברב ובצמא, היא עבדותנו שעבדנו הרומים בארצנו, ושריהם מושלים בארץ ומכבידים עלינו עול כבד ולוקחים גופנו וממוננו כאשר הוא ידוע בספרים. זאת אומרת, הרמב"ן פשוט בדק פה ניסיונית את העדויות ואת התיעוד ההיסטורי על הצרות של סוף תקופת בית שני, ואמר כל הכללות הללו וכל הרעה הזאת היא למעשה תואמת את מה שאנחנו יודעים על תולדות ישראל בסוף אותה תקופה. ועוד ראיה, כאן הרמב"ן מגיע כבר לדקדוק מדויק מאוד, שהוא מדבר קונקרטית על אישיות מסוימת. ועוד ראיה שאמר, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך, כי הלך אגריפס המלך בסוף בית שני לרומי. טוב, אז כאן כמובן שוב זה עדויות של יוסיפון ופלביוס. אנחנו יודעים על כמה וכמה מלכי ישראל, זאת אומרת המלכים מבית חשמונאי בסוף בית שני, לא נדבר על הורדוס וכל השושלת הזאת שהייתה להם זיקה גדולה לרומים. אנחנו אפילו יודעים על מלכים שגדלו יחד עם קליגולה ולמדו, הלכו באותו בית ספר ונעשו מזה ידידים, ואחר כך ניסה לנצל את זה לטובת ישראל. על כל פנים, עצם זה רמב"ן ממלכתי. הרמב"ן תפס שהביקורים הללו של מלכי ישראל ברומי הם למעשה שיעבוד. העובדה שאתה נאלץ לבקר ברומי, גם אם אי שם יש לך איזה מין סגנון או גינוני מלכות, אבל למעשה אתה הולך לשם, מכיוון שנתפתחה תלות גדולה בין המלוכה, כפי שאכן היה באמת למעשה עוד מלפני הורדוס, אבל בימי הורדוס ואחריו, זה אם הסנאט ברומא ואם הקיסר לא אישרו לאחר שעבר את כל הצנרת של הנציבים בקיסריה ובאנטיוכיה וכו', את המלוכה, אז המלוכה הזאת הייתה על תנאי. אז כך הוא פרש, ילך השם אותך ואת מלכך, דיינו זה מלך אביון. ועל הליכתו שם נחרב הבית כתוצאה מכל המתחים שבאו. ולא אמר הכתוב המלך אשר ימלוך עליך, אבל אמר מלכך אשר תקים, רמז לנו יתברך שלא היה ראוי למלוך, כדי שעבדים אדומים, ואסור היה להיות מלך על ישראל מדין תורה, אבל הקימו עליהם אשר תקים עליך. הוא דייק גם בעובדות ההיסטוריות המאוד מאוד קונקרטיות, הקימו עליהם הוא ואבותיו שלא כדת, כמו שהוזכר זה במסכת סוטה. וכל אלה רמזים כאלו יזכירו בפירוש עניין גלותנו זה, והגאולה בברית ההיא השנית גאולה שלמה מעולה על כולם. עכשיו הרמב"ן פותח את הפתח האופטימי. הגאולה של בית ראשון הייתה גאולה זמנית שאחריה בא חורבן נוסף. אז הבידוי וזכירת הארץ ופקידת הארץ והשיבה מסבירה את העובדה שהאידיאל הגדול של קיבוץ גלויות, המודל הסופי כפי שהנביאים חזו אותו, לא יתקיים בתקופה של שיבת ציון, וגם לא בהמשך, אולי קצת בתקופת חשמונאים אי פה אי שם אתה יכול משהו מן הרחבת השלטון, אבל עדיין נשאר קיבוץ גדול בבבל, וכמובן שגם אחר כך במצרים. הגאולה בברית ההיא השנית, אותה ברית שקרתו באבות מואב, שהיא קשורה לחורבן השני ולמה שיבוא אחריו. גאולה שלמה מעולה על כולם, אמר והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה הברכה והכללה, והבטיח והיטיבך וירבך מאבותיך, שהיא הבטחה לכל שבטי ישראל, לא לשישית העם. שהרי היו רק שני שבטים מתוך 12. הנה לך ששישית מכל שבטי ישראל הם באו לירושלים, יהודה ובנימין כפי שהוא הזכיר קודם, והשאר נשארו שם. אולי הרוח, לא יודע בדיוק, אבל הרוח של דברי הרמב"ן האלה מסבירה את מה שקרה במלחמת העולם השנייה. בתשע"ב, עוד לפני שאמריקה נכנסה למלחמת העולם, אז הרב הרצוג נסע בסכנת נפשות גמורה, כי האוקיינוס היה כבר שורת צוללות גרמניות, הוא נסע לאמריקה בשביל לנסות להציל את מה שהיה ניתן להציל, כולל את הישיבות שנסגרו בווילנה, כדי להשיג להם סרטיפיקטים. סוף דבר היה שהוא לא הצליח, כי אז אמריקה כבר נכנסה למלחמה, אבל על כל פנים הנסיעה הייתה ממש במסירות נפש, מתוך תקווה להציל קצת את עולם התורה. כשהוא עמד לחזור, אז רומל כבר עמד באל אלמן, והיה פה סכנה גדולה. ואני חושב שאפילו נשיא ארצות הברית רוזוולט, אני חושב, הוא דיבר איתו שאולי הוא לא ייסע. וכשהוא ירד לאונייה, אז הוא אמר שלא מצינו בכתבי הקודש שאמור להיות חורבן שלישי, ולכן ארץ ישראל לא תיפול ביד הנאצים. קשה לתאר, אני בתור ילד זוכר את זה, קשה לתאר איזה דברי חיזוק ואומץ וניחומים היה בדברים האלה. גם העיתונות האנגלית עשתה מזה נבואה גדולה של הצ'יף רבי, אבל הוא אמר את זה באמת עם אמונה עמוקה. לכאורה זה הוכחה על דרך השלילה, אבל הרמב"ן הזה מאוד מסייע לו. והוא תפס שההתיישבות של היהודים בארץ היא למעשה התחלה של אותו תהליך שאחריו אין נסיגה. אז האיום הנאצי על ארץ ישראל הוא היה איום ממשי. כמה זה כמעט באלכסנדריה שמו כבר את הפגזים הנאצים נופלים. אז המחשבה הזאת שארץ ישראל תיפול היא הייתה מופרכת לו מהרמב"ן הזה, ומתוך הרמב"ן הזה הוא די מפורש. דהיינו, אחרי הגלות השנייה לא יכול להיות עוד איזה נסיגה. שהיא הבטחה לכל שבטי ישראל, לא לשישיתם, ושם הבטיח שיחליט ויחלה המגלים אותנו, שנאמר ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר דפוך. והנה אויביך ושונאיך, רמז לשתי האומות, דהיינו גם לנצרות וגם לאסלאם, לעיסא ולישמעאל, אשר ירדפו תמיד אחרינו. הרמב"ן שהיה גם בארץ, הרמב"ן שגם היה בספרד הנוצרית, ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה הבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל. מה אתה הולך למצוא שם בדניאל כל מיני רמזים וסיפורים? כתוב מפורש בתורה, ביתיבך וירבך מאבותיך, וכל הגויים האלה יקבלו, מפורש בדברי התורה הדברים האלה. וכן מה שאמר בכאן, ושממו עליה אויביכם, זה רמב"ן יסודי מאוד עם יסוד אקטואלי. מה שאמר בכאן, ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. עובדה אמפירית, בארץ ישראל מאז חורבן בית שני לא הייתה ממלכה עצמאית שהכתה פה שורשים. זאת אומרת, היסוד הזה שממו עליה אויביכם, גם אם יסתובבו פה, אבל מסגרת ממלכתית, הצלבנים זה הייתה תקופת מעבר, הם גם לא ראו את עצמם פה שורשיים. ארץ ישראל הייתה נספח, הייתה גרורה, הייתה פרובינציה, אבל לא יסוד בפני עצמו. וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תימצא בכל היישוב ארץ אשר הייתה טובה ורחבה ואשר היא נושבת מעולם והיא חרבה כמוה. הרי יש נתונים חקלאיים, נתונים מדיניים בגלל המעבר, שארץ ישראל באמת תהיה ארץ טובה ליושבים בה. מי שישלוט ברצועת הארץ הזאת יכול לגבות מיסים, יכול לגבות מכסים, ארץ מעבר, יש לה נתונים טובים. ואף על פי כן במשך מאות שנים, הרמב"ן ודאי כותב פה גם מחוויה אישית, כשהסתובב פה, ואמרתי כמה פעמים שהרמב"ן בוודאי לא יתפלל ברמב"ן. איך הרמב"ן יתפלל ברמב"ן כשאפשר להתפלל בישיבה? הרי תוך האישי בישר, אז מה יתפלל עם בעל הבתים? אז נעזוב את זה. על כל פנים, אבל כשהרמב"ן הסתובב פה, אז הוא ראה את השממה הנוראית הזאת. כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. הרמב"ן קבע עובדה שהייתה נכונה לפני 700 שנה בימיו, ובמסגרת 700 השנה מאז עד היום היא חזרה על עצמה. בארץ ישראל לא היה, אפילו כשאנחנו מכירים האימפריה העות'מאנית בימי הטורקים, זוהי הסיבה הדתית העמוקה ההשקפתית נגד מדינה פלסטינאית. כל החשבונות האחרים הם מדור בפני עצמו, לא מבחינה ביטחונית, לא טוב מבחינה ביטחונית, אבל מבחינת ההשקפה זה יותר מלא תכנן. כל התקופה, ואני מדבר על 1900 שנה, שלא היה שלטון יהודי בארץ ישראל, לא היה שלטון גוי עצמאי בפני עצמו בארץ הזאת. גרורה, פרובינציה, נספחת. הרי כל הסיפור על הפלסטינאים הוא שקר פשוט היסטורי. ההיסטוריונים למיניהם והסוציולוגים יודעים את זה. כמה ישבו פה ישמעאלים? בסדר, שימשיכו לשבת. אז קודם כל, לא לייבא אחרים כמו שמנסים להגדיל ולהעמיד עובדות, אבל גם אלה שיושבים פה לא יושבים פה כבעלים מדיניים ממלכתיים. ושממו עליה אויביכם, הפשט הוא שהם לא יצליחו להקים פה, זוהי הבטחת התורה, שהם לא יצליחו להקים פה מדינה עצמאית שהיא עומדת ברשות עצמה. החיים שלהם כציבור, כלאום, יהיו שוממים. ממילא, אני לא מדבר עכשיו לא מהבחינה הפוליטית ולא מהבחינה הצבאית ולא מהבחינה הביטחונית, אלא מהבחינה הרעיונית, שלא הבטחת התורה הזאת שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, שהיא הייתה, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון. אז זה לא סתם לעבור על דברי הרמב"ן לעשות את זה. זאת אומרת, להשמיט את הקרקע מהעובדה הבסיסית הזאת שהבעלים הממלכתיים על הארץ הם ישראל. במסגרת הממלכתיות הישראלית, אתה רוצה אוטונומיה, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה, בסדר. אז יש גוף אוטונומי ממלכתי ישראלי שהוא בתוקף המנדט הממלכתי שיש לו יכול לעשות מה שנראה לו טוב לטובת הממלכה, אבל הוא איננו מסייע ליסוד הזה של לקבל, שהארץ הזאת תקבל אומה ולשון. והרמב"ן לא נוחת פה לא ליסוד חנייה בקרקע ולא חן ולא מתנת חינם, אלא יסודות טהורים בהלכה. אבל אני מדבר על היסוד הממלכתי שבדבר הזה. והנה הברית הראשונה אשר בפרשה הזאת הקדוש ברוך הוא קראת אותה, כי כן היה שמו הגדול עמנו בבית הראשון, זה כבר יסודות קבליים. והברית השנית שבפרשה והיה כי תבוא מפי משה, רמז לסילוק שכינתו לגמרי, שלא היה בבית שני רק כבוד שמו שנאמר וארצה בו ויקבדה אי הדברים, ויקבד ויקבדה אי הדברים שחצרו בבית שני לעומת בית ראשון, ותוסף את ההי, רמז לשנייה שבשם הגדול שם הוויה, וכבר דרשו בו מדרש אחר גם כן רמז לחמישה דברים שהיה בית חסר. בכל פנים, אם אנחנו מנטרלים את הקטע הזה של הרמב"ן הקבלי בסוף, אתה שומע איך הוא פירש ששתי הבריתות הללו הם יש מן היסוד של החזרה, דהיינו בשתיהן עם ישראל בא בברית, אבל זאת לא תקווה שבה מסתיימים הדברים בברית השנייה, היא הערובה לגאולה שהרמב"ן היה אחד ממבשריה, אבל הוא לא ידע, מי יודע איזה שברון לב היה אם הוא היה צופה שהוא צריך עוד 700 שנה בחף זין, הרי זה סתם מפליא מאוד, זה אנחנו יודעים, בהי אלפים חף זין הגיע הרמב"ן לירושלים, בהי אלפים תשחף זין חזרו יהודים ממלכתיים לירושלים, 700 שנה בדיוק משנה לשנה מאז שהרמב"ן הסתובב פה בחורבות האלה. הברית הזאת, הברית הראשונה, בין אם נאמר כשיטת הרמב"ן בין כשיטת הרמב"ן, היא קשורה איכשהו ליסוד של מתן תורה. ואם אנחנו מנסים למצוא יסודות שיש בהם מן האקטואליה למצב הכלל ישראלי שאנחנו נתינו בארץ ישראל, בעלות על הארץ, ממלכתיות וכו', זה במה שנוגע לברית השנייה. אבל צריך לזכור שישנה גם הברית הראשונה, זוהי הברית שעליה נחרטה התורה, זוהי הברית שאמרו לישראל היום הזה נשאת לעם. ובתוקף המנדט הזה, פגשתי פעם מדינאי גדול מסתובב פה מיד אחרי השחרור עם קבוצה של כמרים כנראה במשרה גבוהה. שאלתי אותו, מה זה אתה הולך איתם? אז הוא אומר, אני מראה להם את המנדט שלנו על ירושלים, להסתובב ברחבה. יש כאלה שמסתובבים ולא יודעים על מה הם מסתובבים. שם בין העצים ברחבה יש בתוך השטח הרצוף יש כמה מקומות שיש בהם איזה סלעים כאלה לא מלוטשים, אלה הם הרצפות של בובי מציאס, של אלו מציאס ששוקי ירושלים עשויים להתכבד כל יום. מאיפה מי הרצפות האלה? זה הרצפות של בית שני. אני ראיתי גויים שדרכו ברטת על כמי שתובב האויסו איש. זאת אומרת, הם כן הרגישו מה פירוש, אני לא יודע אם הם ראו את רבי יהודה לוי, מי התנני הלוך במקום בו נגלו אלוקים לצירי וחוזי. הלב שלנו גס כבר בזה. הרגיש כמה מאיתנו הולכים ברובע עם הרגשה כזאת, מלא רבי יהודה לוי, מלא, אבל ירמיהו, ישעיהו, יהודים מכובדים הסתובבו פה. להסתובב שם על יד החומה הרחבה, וכשרואים טוב את החומה וקוראים את הפסוק ואת בתי ירושלים ניתצתם לחומה, ואתה רואה איך הרסו שם את הבתים כדי שיהיה עוד אבנים לחומה ערב המלחמה. הרי זה דיון גם באחרונים, ראינו את זה.
למה לא מברכים על הנס שעשה לחזקיהו במות סנחריב? אז אחד התירוצים שלא יודעים בדיוק איפה זה היה, מקום שנעשו נשים לאבותינו. בסדר, אז נעזור עכשיו את הברכה, אבל ההרגש. אז זוהי ברית, הברית הזאת שמכוחה אנחנו מסתובבים פה בירושלים, הברית הזאת אז זה ממה שנוגע למקום, וממה שנוגע לנפש. הברית על מתן תורה, אותה ברית שמכוחה נחרטה ברית על הארץ. הברית על מתן תורה, אותה ברית שמכוחה אנחנו שבנו לירושלים. מסתומה, יש יסודות רוחניים גדולים. אני חושב שפעם הרב ישראלי דיבר פה על, ה, על, על, על השרשרת הזאת, פסח, יום העצמאות, יום ירושלים, מתן תורה. בסדר? אז נעזור את המ... אבל אפילו על פי הבנתנו הפשוטה, החגיגיות של השבוע הזה שמתחדש עלינו לטובה, הוא מחייב את כלל ישראל, אותנו מחייב במיוחד. הברית על חידוש תורת ירושלים, הברית על מתן תורה כפשוטו, כמו שהרמב"ן צפה אותו, הברית הזאת שאנחנו שותפים לה, כי לא איתכם לבדכם, אלא את כל מי שעומד במקום הזה, ומכוח הברית הזאת, הברית על העיר הזאת ועל הארץ הזאת. אפשר להעביר את הימים האלה בחגיגיות של דגלים, גם כן דגל, גם כן רמב"ן. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, הפשט יד רמה. אז התורגום אומר בריש גל, מה הפשט? הרימו ידיים? אומר הרמב"ן שעשו להם דגל כדרך היוצאים מעבדות לחירות, דגל מן התורה מן העין. בני ישראל יוצאים ביד רמה. בסדר, אז אם זה דווקא דגל הזה, לא, נעזור כבר. אבל הממלכתיות, קומימיות, אז אפשר לעשות את הימים האלה עם אפנים, מפדלניק, הדגל, זה דגל. בסדר? גם זה חשוב. יותר טוב על כל פנים מאשר ללכת בדיזינגוף. אבל זה המעלה? זה המעלה שלנו? מי שזה טוב לו, גם זה טוב לו. אבל במרכז, במוקד, בוודאי שהשבוע הזה לא צריך ללכת בפשטוס. ההתרוממות המופלאה הזאת, עשית ליראיך נס להתנוסס, נס להרים, להרים על נס, להיות גבוהים מן הרגיל, להיות גבוהים מן הממוצע, להיות גבוהים מן השגרה. את השבוע הזה אפשר לעשות באמת בהתרוממות הרוח. צריכים לצאת החוצה? הרי כולם באים לפה. בסדר, לא נותנים להם להיכנס, אין להם כרטיסים, בסדר, נראה כבר מה נעשה איתם. אבל אלה שפה בפנים, איזה התרוממות, איזה יום טוביות כזאת, איזה סוף חודש כזה, ואיזה התחלת חודש כזה, ואיזה התפעמות רוחנית עצומה, שאנחנו לומדים תורה ומתרוממים.